מתנה למחשבה, מסר חינוכי יומי.
ובכן, הרב וייס ומאזינים יקרים, הנקודה למחשבה היום תהיה בנושא החינוכי, ובוא אני, יש לך קרדיט בעניין הזה, כשדיברנו על התוכנית ועל הפינות שיהיו שם, אמרת לי, מה אמרת לי? שאתה לא מוותר בשום אופן על
המסר החינוכי, על הבית ספר הגדול.
יפה מאוד. אז לא, אנחנו עושים הפרדה, לכן אפילו השם של זה קצת שונה, נקודה למחשבה, אבל בעצם זו אותה גברת בשינוי אדרת, זה אכן מסר יומי, שיעסוק על פי רוב בנושאים חינוכיים, בעזרת השם. מה שישים השם בפינו, אותו נדבר.
אני אסביר אף פנית מדוע ביקשתי ממך שלא תוותר על הפינה הזאת, למרות שבעצם יש לה שינוי השם, כשאני השתתפתי בבית הספר הגדול, אני גם חובש כובע נוסף של מאזין. וכשאדם כמאזין וכאבא וגם כסבא ברוך השם, כששמעתי את המסרים שהעברת אותם, באמת מסרים ברורים, קולחים, והם משאירים דברים שיוצאים מהלב, נכנסים ללב. לכן ביקשתי שתוסיף.
יישר כוח, אני חושב שאת המסר החינוכי להיום כבר אמרנו. והוא, ואת המסר אתה נתת, במשפטים שאמרת כאן, בכל אופן יש בינינו הפרש של כמה שנים בודדות, ועם הניסיון שלך והוותק שלך בניהול תלמוד תורה, אם אני לא טועה 36.
נכון, פעמיים חי ברוך השם.
ואתה יושב כאן ומצהיר ככה ברורות מול המיקרופון, שאתה לאיש קצת יותר צעיר ממך, פחות ניסיון ממך, הזנת על המסרים וקיבלת והחכמת, אז אני חושב שזה המסר החינוכי הכי חזק שיש, לראות בן אדם ש... הגיע להישגים והישגים חינוכיים בהרבה תחומים, ועדיין בא ואומר, אני מקבל מאזין ומקבל מכל אחד, ויפה, גם אני למד ממך.
מכל מלמדי השכלתי.
יפה מאוד. אז אני עכשיו למדתי ממי שקיים את כל מלמדי השכלתי, אשתדל גם אני בעזרת השם ללכת בדרך הזו, ואנחנו ניגש לנקודה החינוכית של היום, לנקודה למחשבה. היא תעסוק כמובן בנושא חינוכי, וגם בנושא מאוד מאוד אקטואלי. הנושא הוא איך מתמודדים עם המריבות בין הילדים. אני רואה הרווי שאתה כבר מגלגל עיניים, זה נושא שכל אחד אולי היום כבר אתה לא חווה אותו מקרוב, ברוך השם הילדים שלך התחתנו, אבל זה נושא מצוי, אולי כאוב אפילו, לאוס, שוחק, מעייף, שכמעט כל הורה מתמודד איתו. עכשיו, למה הדגשתי שהוא כל כך כל כך אקטואלי? דבר ראשון, כי אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, ואנחנו צריכים להרבות באהבת חינם, שבראש ובראשונה היא צריכה להיות בתוך המשפחה. תמיד מדברים על אהבת חינם ועל חסד ועל כל הדברים מבחוץ. לא, קודם כל, כל הדברים הטובים, תתחיל אותם בתוך הבית, בתוך המשפחה. דבר נוסף, החופש הגדול ממשמש ובא, והשעות הרבות שהילדים אישו זה לצד זה, ללא ספק, הם יגבירו באופן משמעותי את המריבות ביניהם, וביחד עם זה את התסכול שלנו ההורים, שלא פעם אנחנו מוצאים את עצמנו חסרי עונים מול המריבות האלו. אנחנו שוכחים, הייתי אומר הרב וייס, שלפעמים רבות, פעמים רבות, זה סך הכל מידה כנגד מידה, גם אנחנו כשהיינו ילדים, תסכלנו את ההורים שלנו עם מריבות אינסופיות. אז למעשה כבר התייחסתי לנושא הזה בפעם האחרונה שעליתי לשידור בתוכנית עניין משפחתי עם מכובדנו יואב דיליון, אבל מקוצר הזמן הדיון שם נקטע באמצע. ננצל היום את הפינה הזאת בתוכנית שלנו כדי להשתדל ולהשלים את העניין. אז למי שהזין לתוכנית הזאת וגם למי שלא הזין, נסכם בקצרה את מה שדיברנו. דבר ראשון, עסקנו בצורך שיש להבחן נכונה את המצב. זאת אומרת, להסתכל ולהבין בצורה נכונה את המצב הזה שילדים רבים ביניהם, שאחים רבים ביניהם. עכשיו, לפני שנפרט מה בדיוק צריך להבחן, נסביר אולי למה כל כך חשוב להגדיר ולהבחן את המצב בצורה מדויקת. מה זה משנה, ההגדרה, ההבחנה? בוא, טפל מיד במצב. לא, זה חשוב מאוד. סיפור קצר. סיפר לי חבר שבעקבות בעיות עיניים כלשהן, הוא הגיע לרופא עיניים מקצועי, וכדי לטפל בו, הוא טפטף לו טיפות לתוך העיניים, זה, אם אני לא טועה, זה להגדיל את האישונים, נכון?
להרחיב את
האישונים. להרחיב את האישונים. הוא ביקש ממנו, הרופא, להמתין מספר דקות בחוץ, עד שהטיפות ישפיעו. עכשיו, מה שקורה, שהטיפות האלו מטשטשות את הראייה.
נכון.
לזמן קצר, אבל בצורה מאוד משמעותית, שאתה בקושי מצליח לזהות אנשים, אפילו מטווח אפס.
נכון.
הוא קיבל את הטיפות, יצא החוצה לכמה דקות לחדר ההמתנה, חזר אחר כך לרופא שבדק אותו, והרופא הבחין את הבעיה, ובהתאם לזה גם הציע טיפול מתאים. אז הוא יצא משם כשבעיית העיניים אולי נפטרה, אבל בעיה חדשה התעוררה לה. החל מאותו יום, אחד השכנים שלו בבניין מפסיק לדבר איתו באופן מוחלט.
וואו.
כן. הוא עובר לידו בחדר מדרגות, הוא לא אומר לו שלום, לא מחזיר לו שלום, מתעלם ממנו. פשוט כאילו הוא אוויר. בהתחלה הוא חשב שאולי הוא לא שם לב, אולי הוא קצת בדיכאון, אולי הוא מקיימי שנכנס אב ממתין בשמחה, זה יעבור לו. כי סך הכל לא היה ביניהם שום תקרית שתצדיק את המצב הזה. אבל לאחר מכן, כשזה חזר על עצמו מספר הפעמים, עוד יום ועוד יום, הוא פשוט ניגש אליו. הוא שואל אותו, תגיד לי, אתה כועס עליי? הוא אומר לו, לא, מה פתאום? אני לא כועס עליך. ממתי כועסים על אוויר? אני פשוט מתייחס אליך כאוויר, בדיוק כמו שאתה התייחסת אליי.
וואו.
הוא שואל אותו, מתי? איפה? מתי זה קרה? על מה אתה מדבר? הוא אומר, מעניין שאתה לא זוכר. עמדתי מולך במשך כמה דקות, אתה היית אז במרפאת עיניים, עברתי במסדרון, מאחורי מחיצת זכוכית, נופפתי לך לשלום כמה דקות מכל הכיוונים, מכל הזוויות, ואתה מסתכל עליי ואפילו נועץ בעיניים, ופשוט לא מגיב. חשבתי, אולי נרדמת עם עיניים פתוחות, אבל אני רואה שהתיישב לידך מישהו, מתחיל לפטפט איתך, ודווקא אליו אתה פתאום רואה, פתאום שומע, מתייחס אליו כל כך יפה. אז הבן אדם שמע אותו בקשב, בדומיה, ורק כדי שלא לפגוע בו, הוא התאפק שפשוט לא להתפוצץ מצחוק מול הפנים שלו. אבל הוא הסביר לו שהוא פשוט היה במצב זמני של חוסר ראייה כמעט מוחלט, בגלל הטיפות שהוא קיבל. ולכן הוא פשוט לא יכל לראות אותו מעבר לזכוכית, לעומת זאת החבר שהתיישב לידו והתחיל לדבר איתו, אז הוא יכל לשוחח ולדבר איתו. זה סיפור, אבל הוא ישמש לנו גם כמשל לחדד את העניין. כי מה בעצם קרה כאן? לאותה פעולה ואותו מצב בדיוק, יש שתי פרשנויות. החבר מתעלם ממני. זאת העובדה. למה? א', אפשרות אחת, הוא משתחצן עליי, לא מכבודו לנופף לי חזרה לשלום. אפשרות שנייה, פרשנות שונה לחלוטין, כפי שאכן היה, הוא פשוט לא רואה אותי. כמובן שהפרשנויות השונות גוררות אחריהן גם התייחסויות שונות, ותגובות שונות, ורגשות. אז בינתיים, מאזינים יקרים, אנחנו רק חידדנו למה כל כך חשוב לתת פרשנות נכונה למעשים של הילדים שלנו, ובין היתר למה שאנחנו עוסקים עכשיו, למה שעומד מאחורי המריבות שלהם, כי אם אנחנו נפרש נכון, אז גם נגיב נכון. טוב. אז איזה, כן, הרב אייס.
מה שרציתי להתקשר ולהתחבר לדבריך הרב פנט,
כן.
כיוונת לאמרתו של רב שוע בן פרחיה, הוא אומר, והווה דן את כל האדם לחב זכות. זאת אומרת, יכול להיות שאותו שכן, אם היה דן את האדם עם טיפות העיניים לכף זכות, יכול להיות שההסתכלות הייתה אחרת.
טוב, אני חושב שעם השליטה המופלאה שלך בפרקי אבות, לכל משפט אנחנו נמצא לזה במקור בפרקי אבות, אבל בכוונה תחילה אגב, העדפתי ללכת כאן לא מהמקום של לדון לקו זכות, כי משום מה אנחנו לא נוטים כל כך בחינוך הילדים בכל אופן, לייחס לדון לקו זכות. אנחנו באמת רוצים לראות המצב נכוחה, ובלי הנחות ובלי גולי פינות. עכשיו בואו נמשיך ונחשוב איזה פרשנויות מוטעות אנחנו עלולים לייחס למריבות של הילדים. דבר ראשון, יש לנו נטייה כזאת לחשוב שאם הילדים שלנו מרפים לריב, הם כנראה שונאים אחד את השני. עכשיו, מה זה גורם לנו? זה מפחיד אותנו. מה? שהילדים שלי יפתחו שנאה אחד כלפי השני, לא יקום ולא יהיה.
נכון.
ובגלל שאנחנו רואים את זה כמשהו מאוד חמור, אנחנו גם מגיבים בחומרה, ובחומרת יתר. בו בזמן שלפי האמת אין שום קשר הכרחי ואמיתי בין המריבות של הילדים לרמת האהבה או השנאה חלילה שביניהם. עכשיו אותו דבר גם לצד ההפוך. יש הורים שנחים על זרי הדפנה, בכל הנוגע ליחסים שסוררים בין הילדים שלהם, ומצירים בגאווה, הילדים שלנו לא יודעים מה זה לריב. ההורים האלו בטוחים שהילדים שלהם הם סמל ומופת לאחווה ורעות ולאהבה מלבלבת, בו בזמן שייתכן ומתחת לפני השטח רוכשת לה קנאה ואיבה, שאומנם היא לא באה לידי ביטוי במריבות והתקדשויות, אבל היא הרבה יותר חמורה. איך כתוב על אחי יוסף הרב וייס? כתוב שם, ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום. אז התורה בעצם מציינת את זה לגנאי. אבל בעצם מתוך זה, אתה לומד את שבחם של האחים, כפי שאומרים שם חז"ל, שהם לא היו אחד בפה ואחד בלב.
נכון.
הם לא שנאו אותו בלב ובחוץ הציגו משהו שונה, אלא לא יכלו לדברו לשלום. אז אם חלילה הילדים, לא חלילה, אז אם הילדים שלנו לא רבים, נכון, זה מאוד פוטוגני. זה גם נותן לנו שקט תעשייתי. אבל זה לא פותר אותנו כהורים מלבדוק ומלעקוב, שהרגשות שמתפתחים ביניהם הם רגשות של אחווה, והם מפתחים ביניהם יחסים בריאים ותקינים. זאת נקודה אחת של לבחון נכון. הדבר השני, עצם החשיבה שזה לא מצב נורמלי שהילדים רבים, כנראה משהו לא תקין אצלנו בבית, זו שוב חשיבה והבחנה לא נכונה. זה שאחים רבים ומתקדשים, זה דבר לגיטימי, מקובל, עם מסורת עתיקה מדורי דורות, והתפקיד שלנו, ההורים, לצמצם את המריבות האלה, גם הוא לגיטימי, וגם הוא חלק מהמסורת, וחלק בלתי נפרד מתפקידנו כהורים. אז אם נביט על המריבות בצורה נינוחה ורגועה, ולא ניכנס ללחץ מיותר, זה עצמו כבר יגרום לנו להגיב נכון, ולא ללבות את המריבות עם תגובה אמוציונלית חריפה, כפי שלא נעים, אבל זה קורה לנו מדי פעם. אז עד כאן, מאזינים יקרים, בעצם היה רק הסיכום של הדברים שכבר נאמרו בתוכנית עניין משפחתי, עכשיו ניגש לחלק השני של הדברים. אחרי שאימצנו את המבט והפוקוס הנכון, מה עכשיו? איך מתמודדים? איך מגיבים? אז כאן הייתי רוצה להתמקד בשתי דרכי פעולה, אחת על דרך השלילה, מצוות לא תעשה, זאת אומרת, מה אסור לנו לעשות, והשנייה, על דרך החיוב, מצוות עשה. מה כן כדאי לנו לעשות, ואיך כן אנחנו צריכים להגיב. אבל שוב, קוצר הזמן, גם הפעם עוצר אותנו בנקודה הזאת, ומוטי קופפר מעוטט לנו על הפסקת פרסומות, אבל הפעם לא תצטרכו להמתין שבוע, בלי נדר, מחר, בעזרת השם, במסגרת הפינה הזו, פינת נקודה למחשבה, נשלים בעזרת השם את העניין, לדבר על פעולות העשה והלא תעשה, בהתמודדות מול מריבות בין הילדים. אנחנו נצא